שלום ניצה, שלום למאזינים. עבר עלינו שבוע דרמטי, בעיקר בכל הקשור לאותה ידיעה שהותרה לפרסום ביום רביעי, הידיעה על כך שישראל מאשרת שהיא זאת שעמדה מאחורי הריסת הכור הסורי, הכור הגרעיני הסורי בצפון מזרח סוריה, לפני 10.5 שנים, בחודש ספטמבר 2007. כלומר, העולם ייחס זאת לישראל, אפילו הנשיא ג'ורג' בוש כתב על זה בספרו, והיו פרסומים רבים על כך בעולם, אבל ישראל שמרה על שתיקה, יותר מאשר עמימות אפילו, ממש שתיקה בעניין הזה, היא נמנעה למסור מידע, היא נמנעה לאשר שהיא זאת שתקפה את הכור והרסה אותו. אבל עכשיו הוחלט לפרסם את הדברים, למעשה החלטה על כך התקבלה כבר לפני מספר חודשים, וכך ניתן זמן לעיתונאים לאסוף חומרים, לראיין כמעט כל מי שהשתתף או היה מעורב בתקיפות, כולל חיל האוויר אפשר לראיין טייסים שתקפו את הכור, וגם כמובן פוליטיקאים, אנשי מוסד לשעבר, חיל המודיעין ועוד ועוד. השתיקה הישראלית עד היום נבעה מתוך אותו נושא שהעסיק מאוד את ישראל לאחר התקיפה, למעשה גם בדיונים לפניה. השאלה הייתה, איך יגיב אסד? והחשש היה שאם ישראל תכריז על כך שהיא ביצעה את המעשה, יהיה עליו לחץ כבד לפעול נגד ישראל. והיה חשש שהוא יתקוף בעוצמה רבה את ישראל בעקבות הריסת הכור, וזה עלול להוביל למלחמה. ישראל כמובן לא רצתה מלחמה, ודאי שלא באותו עיתוי, זה היה שנה אחרי מלחמת לבנון השנייה, הסתיימה לא כל כך בצורה מוצלחת מצד ישראל, והשאלה הייתה איך עושים זאת מבלי לחייב את אסד להגיב, וההחלטה שהתקבלה לתקוף בשקט, לא בכוח גדול מדי, תקיפה מדויקת באישון לילה, מבלי להודיע על כך דבר, וכך היה. אבל השבוע, כאשר הדברים החלו להתפרסם, כאשר הצנזורה נתנה את האור הירוק לפרסומים, הסתבר שאין כאן רק סיפור היסטורי ביטחוני חשוב, אלא יש כאן, לפחות בממד הציבורי התקשורתי, גם מאבק איתנים, מלחמות אגו בין כמעט כל השחקנים המרכזיים. האימות העיקרי שבא לידי ביטוי בעיתונים, ברדיו, בטלוויזיה, באינטרנט, היה בין מי שהיה אז ראש הממשלה אהוד אולמרט, האיש שהוביל להחלטה הזאת לתקוף את הכור הסורי, כור שהיה מסכן את ישראל בצורה משמעותית ביותר כמובן, לבין מי שהיה שר הביטחון אז, אהוד ברק. ברק נכנס לממשלה ממש באמצע ההכנות לתקיפה, הוא החליף את אמיר פרץ. על פי הדיווחים, ברק טען שרק ברגע שהוא נכנס, הוא עלו אופציות חדשות, והוא הציג את אולמרט כאילו הוא נחפז לקבל החלטה בלי שכל הנושאים נבדקו. ומנגד, אולמרט ואנשים אחרים מסביבתו, טענו השבוע שאהוד ברק בעצם רצה לדוחות את התקיפה, משום שהוא הבין שהכהונה של אהוד אולמרט הולכת להסתיים בגלל הדרך שבה הסתיימה מלחמת לבנון השנייה, ועל כן כדאי לחכות והתקיפה תיעשה בתקופת כהונתו של אהוד ברק, שקיווה להחליף אותו כראש ממשלה, ואז הקרדיט ייפול לידיו של ברק. זאת הייתה באמת השבוע מלחמה של אגו, של יחסי ציבור, שהשאירה אצל רבים מאוד תחושה לא נעימה. כי בכל זאת מדובר כאן באירוע ביטחוני, אסטרטגי, משמעותי ביותר, והנה שני האישים הבכירים מתיחים בוץ אחד בשני. ואם לא די בכך, היו גם חילופי מהלומות בין שני גופים חשובים מאוד בישראל, אגף המודיעין של צה"ל והמוסד. הוויכוח היה מי בעצם זיהה לראשונה את העובדה שנבנה, הולך ונבנה כור גרעיני בסוריה. מי שהיה ראש המוסד אחר כך, לא בעת האירוע, בעת האירוע ראש המוסד היה מירי דגן, זיכרונו לברכה, טען שהייתה עלולה להיות סכנה חמורה מאוד בגלל מחדל חמור של המודיעין הישראלי, אגף המודיעין שלא זיהה את בניית הכור, ורק הודות ללוחמי המוסד נחלצה ישראל מן המחדל הקשה הזה. ואילו אנשי אגף המודיעין טענו שהם היו הראשונים שהבינו שהולך ונבנה כור, גם אם אחר כך אנשי המוסד הביאו את המידע המדויק. גם הוויכוח הזה קצת עורר תחושה לא נעימה בציבור, כי בכל זאת התחת בוץ מן הסוג הזה אין בה כדי להוסיף כבוד לא לשני הגופים וגם לא לשני הפוליטיקאים שהזכרתי קודם לכן, ואיננה תורמת דבר ומעיבה על ההישג הגדול. וההישג באמת היה הישג משמעותי, כאשר ישראל הצליחה א' לגלות את עובדת קיומו של הכור גם אם באיחור, אחר כך לקבל מידע מדויק מאוד על הדרך שבה המידע הגיע לישראל, לא פרסמו באופן רשמי בשבוע החולף, אבל הפרטים כבר התפרסמו ב-2012 בכתבה במגזין האמריקני ניו יורקר, ושם פורסם שאנשי המוסד הצליחו להגיע למחשבו של ראש הוועדה לאנרגיה אטומית בסוריה, בעת שהוא היה ככל הנראה בווינה, וגם הם שלפו מתוך המחשב שלו מידע רב על הכור, כולל צילומים מבחוץ, מבפנים, והרבה מאוד מידע, והמידע הזה בעצם נתן את ההוכחה הניצחת לכך שאכן מדובר בכור גרעיני, והוביל להחלטה לתקוף אותו. קודם לכן ניסתה אהוד אולמרט לשכנע את הנשיא בוש שארצות הברית תהיה זו שתתקוף את הכור בסוריה, אבל בוש החליט שלא לנקוט בצעד הזה, וכתוצאה מכך רק ישראל נותרה כדי לחסל את האיום האסטרטגי הזה. בכך אגב הגיע ישראל למקום שלא הוכר עדיין בכל הנושא של הזירה הגרעינית או העידן האטומי בעולם. היא בעצם המדינה היחידה שהצליחה לחסל פעמיים כורים גרעיניים של אויביה. הפעם הראשונה הייתה כמובן בשנת 1981, כאשר בזמן ממשלתו של מנחם בגין ישראל תקפה את הכור בעיראק, אז אגב היא מהרה להודיע על כך בניגוד למה שקרה הפעם, וב-2007 הפעם השנייה ישראל הצליחה לזהות את הכור באותו שלב, כיוון שבתוך זמן לא רב אחרי מועד התקיפה הוא כבר היה הופך לכור חם, כור עם חומרים גרעידיים פעילים בתוכו, ואז תקיפתו היא כבר עניין הרבה הרבה יותר מורכב בשל הזיהום העצום שעלול היה להיגרם לאזורים נרחבים מסביב לכור. אבל צריך להסתכל גם לקראת סוף השבוע, כי בסוף השבוע לא רק נשב לשולחן הסדר, אלא ממש באותו יום, ב-30 במרץ, יש חשש להתלקחות חמורה מאוד בגבול רצועת עזה. החמאס כבר מזה זמן רב מארגן את מה שהוא מגדיר צעדת המיליונים, צעדת מחאה של פלסטינים אל הגדר עם ישראל. זה אתגר רציני מאוד לישראל, שכבר נכוותה בצעדים מן הסוג הזה בהתמודדות איתם, כמו שהיה ב-2010, למשל עם משט המרמרה לעזה, שהסתיים במבוכה בינלאומית קשה מאוד לישראל, וביקורת על כך שהיא פגעה בכלי שיט שנועדו בעצם להביא סיוע לעזה, כך זה הוצג. גם כאן יהיה מדובר לא באירוע צבאי. מה ישראל תעשה? האם היא תירה באנשים הללו? האם היא תשתמש בדרכים אחרות? לאחרונה היה ניסוי בהפעלת רחפן שהטיל גז מדמיע כדי לפזר הפגנה ליד הגבול ברצועת עזה. אבל צריך כמובן לקוות שחג הפסח יעבור בשקט. חג שמח, כאן רפי מן משדר לרדיו SBS מירושלים.